הגענו לפסקה השנייה בתחילת פרק ב', פרק ב', פסקה א', בפסקה השנייה יש שני חלקים בלימודי העבודה השלמה. רק אני אזכיר לעצמנו מה דיברנו. אנחנו עסוקים כיצד לא לחזור בתשובה. הנקודה שבה עסקנו, הנקודה המרכזית היא שהמפגש הראשוני של האדם עם מהלך התשובה או עם התורה בכלל הוא מפגש שיכול, הוא מוכרח כמו שראינו, יכול להופיע אצלו בצורה מרירה. בגלל שהמפגש, בגלל שתי סיבות, א', המפגש הראשוני של האדם עם העולם הוא דרך הממדים החיצוניים שלו, ולכן הדבר הראשון שפוגש אצלי את העולם זה הגוף שלי, הנה הגוף כותונת אור, זה מה שפוגש את ה... בפנים הכותונת אור יש עולם של נפש, עולם של שכל, עולם של, של נשמה, ולכן היות והמפגש הראשוני עם העולם הוא מפגש חומרי חיצוני, ממילא כשאדם נפגש עם התורה עם העולם הפנימי, יש איזו ניגודיות, יש איזו אי התאמה כביכול בין העולם החיצוני לבין התורה. זאת סיבה אחת שהמפגש בהתחלה הוא מריר. סיבה שנייה, שהיות ושאדם רוצה להוציא מהכוח לפועל את הנפש האלוהית שבו, את התורה, ממילא הוא צריך לכנס, כל זה דיברנו, הוא צריך לכנס את הקווים המתפשטים. כלומר, כל כוחות החיים, האדם כמו עץ שרוצה לפרוח, כל כוחות החיים שפרחו לא מתוך המקור האלוקי, החיובי, הבסיסי, אלא פרחו מתוך עולם של שכל, עולם של נפש, עולם של גוף, ולא מתוך הנשמה. אז עכשיו כשהוא עושה תשובה, הוא צריך בעצם לכנס את כל הכוחות, את הקווים המתפשטים, אל מקורם. והיות ונפש האדם בנויה באופן כזה שהיא רוצה את ההתפשטות ואת הפריחה, ההתכנסות הזאת, כמו שרב אומר בהמשך ראינו, לא חמודה בעיניו, לא חמוד בעיני האדם, ועל כן ילך בלחץ קודר בראשית דרכו. ולכן המפגש הראשון עם התורה הוא שם מר, עם מרירות, המפגש הראשון הוא מר, משתי סיבות. א', כי המפגש הראשון או החיצוני, הראשוני של האדם עם העולם, הוא דרך החוץ ולא דרך הפנים. ב', שכשאתה רוצה להופיע את הפנים, להיפגש עם הפנים, אתה צריך לכנס את הכוחות שיצאו החוצה, לא בכיוון הנכון. כשאתה מכנס את הכוחות פנימה, והנפש האנושית נוגדת, מתנגדת באופן מהותי להתכנסות הפנימית, היא רוצה את הפריחה החוצה. ממילא יש כאן איזה מרירות, יש כאן איזה קושי. אבל, כמו שדיברנו, לאט לאט מתחיל תהליך של התמתקות, ותהליך ההתמתקות הזה הוא נובע על פי המבט העתידי, יותר באהבת הבריאות יומתק הסם אצל המקבל. כלומר, ככל שאדם רואה בעיני רוחו את המגמה הרחוקה, את הערך החיובי העתידי, כך יש לו יכולת להתמודד גם עם הקשיים של ההווה. אז ככל שאדם רואה יותר את האידיאל, את המטרה, את הייעוד, את המגמה שאליה הוא רוצה להגיע, כך יהיה לו יותר קל להתמודד עם המרות של הסם, ולאט לאט יתחיל תהליך של התמתקות. אמנם אומר הרב, כלל גדול הוא, זה ראינו פעם שעברה, כלל גדול הוא ששינוי הרגלים זה דבר קשה, ואם זה נכון בעניינים גופניים, טכניים, קל וחומר בעניינים פנימיים עמוקים, ולכן צריך לדעת שהתהליך הזה הוא יהיה תהליך מורכב, מסובך, הוא כמובן אפשרי, ועדיין נגיע בעזרת השם לבריאות וכו', אבל זה תהליך שהוא לא, שינוי הרגלים הוא לא דבר פשוט. עד לכאן פחות או יותר הגענו. אז אנחנו בהוצאה של הספר, בספר שיפניכם, בעמוד למדהי, בערך שש שורות מההתחלה, בפסקה השנייה. יש שני חלקים, לכאן הגענו. יש שני חלקים בלימודי העבודה השלמה, הכוללת תיקון כל המעשים והעמידות כולם, עם הסדר הנאות להנהגה שלמה ונהדרת, הרצויה מעת הבורא ברוך הוא. בואו נקרא קצת כדי להיכנס לעניין, היום נעבוד על זה. החלק האחד, תלוי רק בשכל לבדו כמעט. דהיינו, כן, זה משפט חשוב במשפט הזה. דהיינו, השגת החוכמה וידיעת המידות ענייניהן ותכונותיהן וגבוליהן וכל התפשטות כוחותיהן ואיך להשתמש בכל כוח ובכל מידה. אבל זה החלק האחד. החלק שכמעט הכל תלוי בו. אבל החלק השני, אבל מלבד הידיעה הוא חלק העבודה שאחרי הידיעה. זאת אומרת שאף על פי שמשיג בשכלו בהשקפה ראשונה דרכי ההנהגה הטובה, מכל מקום הוא רחוק ממנה עדיין, מפני שלא הרגיל היטב את רצונו והכוחות הממוסקים בגופו שיסכימו כולם בלב שלם אל הטוב ההוא. ואז הרב מתחיל לתת לנו איזו תוכנית עבודה איך אנחנו מייצרים, הייתי אומר, איזה מין תנאי סביבה, תנאי עבודה נכונים, כדי שהידיעה בשלב הראשון תוכל לחול גם באופן מעשי. מה שהוא קורא כאן, החלק של העבודה שאחרי הידיעה. טוב, אז בואו נתחיל לאט לאט. יש שני חלקים בלימודי העבודה השלמה. אם כן, אנחנו עסוקים, אדם רוצה להתפתח מבחינה רוחנית, להיות שייך יותר כמה שיכול לתורה, למהלך של תשובה וכו'. אומר הרב, יש שני חלקים. כדי שאדם יגיע לעבודה שלמה, כדי שהוא ילמד מהי העבודה השלמה וממילא יכוון את החיים שלו בפועל לעבודה השלמה הזאת, אז אנחנו בעצם צריכים להכיל בתוכנו שני ממדים. יש שני חלקים בלימודי העבודה השלמה, הכוללת תיקון כל המעשים והמידות כולם, עם הסדר הנאות להנהגה שלמה ונהדרת הרצויה מאת הבורא ברוך הוא. אני רוצה אולי רגע ללכת למקום אחר, כדי להבין על מה אנחנו מדברים. אנחנו יודעים שיש באדם הרבה כוחות. חכמים חילקו את הכוחות בכל מיני חלוקות. חלוקה אחת אמרו, מחשבה, עולם השכל, נפש, עולם המידות, המוסר, הרצון, הרגש, והמעשה, הגוף. זאת אומרת, הסדר הנורמלי הוא, שכשאדם מבין משהו בשכלו, ההבנה הזאת אמורה להיות אצלו מספיק עמוקה ומספיק משכנעת, כדי שזה יחולל אצלו איזושהי תנועה ברצון, הוא ירצה את מה שהוא יודע בשכל, והרצון יהיה כל כך חזק שהוא יצליח להניע את הגוף לפעולה. זה סדר העבודה בעצם. סדר העבודה הוא, אתה משתכנע, נגיד, ניקח דוגמה, בסדר? אדם הגיע עכשיו לשיעור הזה. איך זה קרה? כנראה שמבחינתו הוא עשה איזה בירור שכלי עם עצמו, ומבחינתו זה משמעותי לא כרגע להיות כאן. זה מספיק משמעותי כדי לעורר את הרצון שלו להיות פה, למרות שיכול להיות שיש לו רצונות אחרים, והרצון הזה היה מספיק חזק כדי שיניע את הגוף, נגיד, נקווה שלא, מהמיטה, להיכנס לפה עכשיו לכיתה. בסדר? ככה זה עובד. עכשיו בוא נלך הפוך עם המשפט הזה. כשאדם עובר עבירה, יש ספר נקרא מאורות הראייה ירח חייתנים, אני מאמין שחלק מהשמים פה מכירים אותו, יש שם כמה מאמרים חשובים מאוד בסוגיית התשובה. המאמר הראשון נקרא דרכי תשובה. מאמר חשוב מאוד, והרב כותב את זה שם, תסתכלו אחר כך. אדם עובר עבירה. היה נוח לנו לחשוב שכשאני עשיתי מעשה שלילי, הבעיה היא המעשה השלילי. כי אז התיקון הוא פשוט. הקלקול הוא פשוט. התיקון הוא פשוט. כלומר, היה נוח לי לחשוב שבעולם הרצון ובעולם המידות ובעולם הנפש אני בסדר. בעולם המחשבות, בעולם השקפת העולם, עולם האמונות והדעות, אני בסדר. איפה הבעיה נמצאת? הבעיה נמצאת בפעולה. אז הבעיה נמצאת רק בקצה הקרחון בפעולה, אז נתקן את הפעולה. היה נוח לחשוב ככה. אומר הרב, לא. זו טעות. כשאדם פועל פעולה שלילית, הפעולה השלילית הזאת היא תוצאה של משהו. היא תוצאה של רצון לא מכוון. שהוא תוצאה של שכל לא מלומד. ולכן אומר הרב משפט מזעזע, שכשאדם בעצם חוטא, בקצה הקרחון עושה את הפעולה, את המעשה, הוא כותב ככה, והאישיות כולה נעשית נשחתה. נשחתה. כל האישיות כביכול נשחתה. הוא שחתה. מה זה כל האישיות? עולם המחשבות, שגרר עולם של נפש, שגרר פעולות, הכל עכשיו התקלקל, וממילא גם הכל צריך תיקון, אז ממילא תשובה. זה לא רק תיקון נקודתי של המעשה החיצוני ש... קלקלתי, עכשיו אני אתקן אותו. אלא תשובה זה בעצם תיקון כללי. אתה צריך לתקן את כל האישות שנשחתה. הרב שם מתאר שיש שני דרכי תיקון. כלומר, מה ברור? ברור הוא שניים. א', שהחטא הוא קלקול כללי, שכל נפש גוף. כשהגוף המקולקל הוא בעצם תולדה של נפש של שכל מקולקלים. אז זה ברור שהחטא הוא כולל את כל מדרגות האדם שלא לא, לא, לא הופיעו כפי שהן צריכות להופיע בצורה נכונה. בית ברור שהתשובה היא צריכה גם היא לתקן את הכל. אם החטא קלקל את הכל, אז גם התשובה צריכה לתקן את הכל. שני הנתונים האלה ברורים. אומר הרב, מה לא ברור? לא ברור איך אתה מתחיל. האם אתה מתחיל מהסיבה לתוצאה, דרך תשובה אחת, אתה מתחיל מתיקון המחשבות, ואז מלא מתעורר הרצון, ואז מלא מתעורר את הפעולה. אם זה עשה, אז קום עשה, אם זה לא תעשה, עשה ואל תעשה. או שאתה מתחיל מהקצה, מהסוף, מהחוץ פנימה. אתה מתחיל מתיקון המעשים, ואחרי המעשים משכו הלבבות, ואחרי הלבבות משכו הדעות. אומר הרב שתי הדרכים כשרות, שתי הדרכים נכונות, אף על פי שנראה יותר על פי השכל הישר ועל פי התפילה וכו', מביא שם כמה ראיות, שהדרך היותר נכונה היא להתחיל מהפנים החוצה, מהסיבה לתוצאה. להתחיל בקלקול היסודי, זה קלקול המחשבה, ממילא בתיקון המחשבה, ממילא בתיקון הרצון, ממילא בתיקון הפעולה. אבל מה שברור הוא, לא משנה כרגע איזה דרך אנחנו הולכים, ברור שבסוף אנחנו צריכים לתקן את הכל. בוא ניקח דוגמה, אני רוצה רגע להחריף את מה שכתוב פה. להחריף מאוד את מה שכתוב פה. נגיד שהייתי עושה, אולי דיברנו את זה פה, נגיד שהייתי עושה מדורה מחוץ לכיתה. דיברנו את זה פה? לא, הייתי מבעיר אש מחוץ לכיתה. והייתי אומר לפלוני, לאהרון, הייתי אומר לאהרון, אהרון, בוא נראה אותך, קופץ למדורה, נמצא 5 דקות בתוך האש, אם אתה 5 דקות בתוך האש, מקבל ממני 100 מיליון, לא יודע מה, שקל. יופי. תקפוץ לאש או לא? נגיד שאדם נורמלי, אתה לא אדם חולה, אתה אדם, כן, אדם נורמלי. אדם נורמלי יקפוץ לאש? לא. למה לא? בואו ננתח את זה, למה לא? כי אתה עכשיו יצרת איזה משוואה, יצרת איזה משקולת. אמרת ככה, מצד אחד חיים, לחיות, מצד שני הרבה כסף. ברור שכשאדם נמצא 5 דקות בתוך האש הוא מת. ברור שמוות עם 100 מיליון שקל הוא שווה פחות מחיים בלי 100 מיליון שקל. כלומר, במשוואה בין חיים להרבה כסף, חיים ניצחו. איך עשינו פעם כשאנו ילדים, גדול קטן. חיים גדול מ-100 מיליון. יפה. עכשיו בואו ננתח מה קרה פה. השכל של אהרון ושל כולנו השתכנע במשוואה הזאת, השתכנע שכלית, שחיים שווים הרבה יותר מכסף. השכנוע השכלי הזה יצר חולל בנפש הזדהות רצונית מוחלטת שאין מצב שאני קופץ לאש, וזה יצר מציאות מוחלטת שהגוף שלי, יושב אהרון, לא יקפוץ לאש. אז מאיפה הכל התחיל? מהשכל הברור, המוחלט, הוודאי, חסר הספקות. הרמח"ל כותב בהקדמתו לספר עץ חיים, כותב הרמח"ל, אני מצטט: אם הייתה הידיעה רחבה ועומדת על לב בני אדם, לא היו חוטאים לעולם, ולא היה יצר קרוב אליהם ושולט אליהם כמו שאינו שולט במלאכים. פחות או יותר זה לשונו. אז מאיפה הכל מתחיל בעצם? מהשכל. לכן הרב כותב כאן, אנחנו רוצים באמת עבודה שלמה. עבודה שלמה זה כולל את הכל, את תיקון המעשים, את תיקון המידות, תיקון המעשים, אמרנו הפעולות, הגוף, תיקון המידות, יותר קרוב לנפש וכו'. אז יש שני חלקים בלימודי העבודה השלמה, הכולל תיקון כל המעשים והמידות כולם עם הסדר הנאות להנהגה שלמה ונהדרת הרצויה מאת הבורא ברוך הוא. אנחנו רוצים תיקון כללי, תיקון של כל מרכיבי האישיות, השכל, הנפש והגוף. אומר הרב, החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט. חשוב מאוד עכשיו. חלק אחד תלוי כמעט לבדו רק בשכל. שומעים? אם אדם היה משוכנע באמיתות ובערכים של תורה, לגבי קום עשה היה רץ לעשות, לגבי שב ואל תעשה היה נמנע מלעשות. אם הייתה ידיעה רחבה ועומדת על לב בני אדם. כשהרב אומר פה את המילה כמעט, זה מפתיע, כן? החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט. שתי המילים האלה, לבדו כמעט. מה, אם אני עדה שאני צריך למשל להיות מתוקן בעל מידות, בעל ענווה, ואני אשתכנע בזה לגמרי, אז יש סיכוי שבפועל אני אהיה בעל ענווה? לפי מה שכתוב פה, כן? כמעט. כי צריך עוד עבודה שאחרי הידיעה. אבל לפי זה אנחנו מבינים שבעצם הרבה מאוד תלוי בהכרה השכלית, בהבנה. וככל, כל אחד מאיתנו יודע את זה בחייו בכל מיני תחומים, ככל שאני מכיר ערך של דבר, משמעות של דבר, יותר בוודאות, כך השייכות שלי לדבר הזה היא יותר מוחלטת. וככל שיש לי ספקות ביחס לוודאות של הדבר, למשמעות שלו, לערך שלו, כך היחס שלי אליו הוא יותר מעורער בעין. ככה זה עובד. לפני שאתה מקשה על הקושייה, אל תשכח את משל האש. ושוב תעמיד את המשוואה, למה אתה לא תקפוץ לאש? עכשיו תשאל על גבי זה את השאלה. שמה? לא יודע, אני לא יודע מה אתה מתכוון, אני תמיד אוהב ששואלים שאלות כאלה, תראה לי מה כתוב. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת, עכשיו השאלה. אתה שואל האם הידיעה הזאת היא ידיעה שכלית? או נשאל, או נוסיף עוד מילה אחת. האם הידיעה הזאת היא רק ידיעה שכלית? טוב, אז פה פתחנו עכשיו סוגיה עצומה, ואני אתקדם יותר פנימה קצת, שיש כל מיני הכרות שאנחנו מכירים את העולם. הרב מזכיר, הרב בעיניי מזכיר, ארבע הכרות. יש הכרת החוש, החושים שלנו מכירים את המציאות, חוש הראייה, חוש השמיעה, חוש הטעם וכו'. יש הכרת הנפש, הרגש שלנו מכיר את המציאות, מה הוא מרגיש כלפי משהו, קוראים את זה היום אינטואיציה. השכל שלנו נפגש עם המציאות, מכיר את המציאות, והנשמה מכירה את המציאות. ברור שההכרה השכלית היא יותר מפותחת ויותר מדויקת מההכרה הרגשית ומההכרה החושית, אבל ברור שהיא חסרה ביחס להכרה שהרב קורא לה הכרה רזית, הכרה סודית, הכרה נשמתית, הכרה פנימית, יש הרבה כינויים. בלשון הרב בעיניי זה נקרא סימנים ותביעתיים. זאת אומרת, הכרת השכל היא באמת סימנים. הכרת הנשמה היא תביעתיים, סוגיה שלמה, אני לא אפתח את זה עכשיו. ברור אבל הוא שככל שהאדם מוציא מהכוח לפועל יותר ידיעה שכלית כמה שהוא יכול, הוא יותר משוכנע, כמובן הוא צריך על גבי זה את ההשלמה של ההכרה הפנימית. בסדר? אני אשאל אותך שאלה אחרת. אתה נשוי? כן, אשאל אותך שאלה אחרת. האם מה שמכריע אצל האדם עם מי להתחתן זה השכל? לא. האם זה החוש? לא יישא אדם אישה עד שירנה. כן, אז זה נורא והיום. האם הרגש? כן, נורא והיום. זאת אומרת, האם אני צריך להשתמש בחוש כדי לדעת עם מי להתחתן? כן. לא יישא אדם אישה עד שירנה שמתתגן עליו. האם רק על פי זה אני מכריע? לא. רגש, האם צריך שתהיה רגש, שתהיה איזה דינמיקה רגשית בין הנפשות? כן. האם רק על פי זה אני מכריע? מה פתאום? האם השכל צריך לעבוד לברר את האישיות שלנו, שלך, שלי, את השקפת העולם, עיקר תפל? ודאי שכן. אבל על גבי, וכאן הנקודה מכת, על גבי שלושת אלה, החוש, הרגש והשכל, יש איזה משהו שאני לא יודע להגיד אותו, שהרב קורא לו בעולת ראייה, הרושם הנשמתי. איזה רושם נשמתי מעולם הנשמות, שזה מה שמכריע ואומר לי, הפעם זה זה. כאדם נשוי, אתה מבין מה אני אומר? המילה מבין היא גם מילה לא מתאימה פה. כי זה לא עניין של הבנה. גם מרגיש זה לא מילה מתאימה פה. המילה מנשים זה יותר טובה, משהו נשמה, כן? יש חש, מרגיש, מנשים, חש, מרגיש, מבין ומנשים. נקרא זה כך. ולפעמים זה בניגוד לטוב, אבל כאן צריך להיזהר. כן, אביתר, אני לא הייתי אומר לזוג להתחתן אם אין רגשות. צריך שיהיה לפחות רגש מינימלי. הרב אבינר לפני הרבה שנים מגדיר את זה, חיבת מה? משהו. איזה זרימה של משהו. לא אדישות. בסדר? אני מסכים שההיכרות לפני החתונה היא ודאי לא כמו אחרי החתונה, אבל אל תאמינו למי שאומר לכם, זה ישתפר אחרי החתונה. לא ישתפר, רק יחריף. רק יחריף. אין ביחס למראה החיצוני ואין ביחס לזרם הרגשי. לא לחכות שזה יגיע אחרי החתונה, לחכות. כלומר, ודאי שאחרי החתונה זה יקבל את מעמדו, את עוצמתו, רק שחיים ביחד, אז זה מקבל את הערך האמיתי שלו. מילא זה מופיע בצורה שלמה, או כמה שניתן, אבל לפני כן גם צריך שיהיה משהו מזה. צריך שיהיה איזה גרעיניות של הדבר הזה. בסדר? אז זה התכוונת להגיד כנראה, כן? שזה לא החוש מכריע, ולא הרגש מכריע, ולא השכל מכריע, אף על פי ששלושת אלה חשובים, ובלעדיהם לא מתחתנים, כן? אלא התביעת העין, הנשמה, זה מה שמכריע. אז מה שאני התכוונתי לומר, זה שהידיעה ביחס למה שאפשר לדעת. ודרך אגב, לעניות דעתי גם זה מונח במילה ידיעה. כן, גם כאן הרב משנה במילה ידיעה, כי ידיעה זה לא חוכמה. חוכמה בינה דעת. חוכמה זה הכרת הדבר מצד האינפורמציה הטכנית שבו. בינה זה הכרת הטעם והסיבה שלו. ודעת זה החיבור הפנימי מתוך האינפורמציה ומתוך העומק. זה יוצר איזה קשר, איזה חיבור, איזה טוטליות, איזה מוחלט כזה. כן? לכן ידיעה זה לא רק השכלה. כן? ידיעה זה הרבה למעלה מהשכלה. זה אני מסכים איתך, זה ברור. כן? אבל, נחזור אלינו, ברור שבאופן יחסי, כל מה שאנחנו מסוגלים להשכיל, אנחנו מחויבים להשכיל. בסדר? אני אגיד בצורה אחרת. אדם נכנס למכון מאיר. איך שהוא נכנס, כיתת אמונה, זה דוח, נכון? מול השאר, מול הדלת. מישהו חשב על זה, לא? דרך אגב, גם בבניין הישן זה ככה. זה לא מקרי. בית מדרש, קומה שנייה. למה זה ככה? אולי נעשה הפוך. אולי בית מדרש יהיה קומה ראשונה, וכיתת אמונה נעשה קומה עשירית. במהרה בימינו אמן. למה לא? בעצם. אלא, קודם כל לקבל עבוד מלכות שמיים, אחר כך לקבל עבוד מצוות. למה קדמה פרשת שמע לפרשת ואים שמוע? עבוד מלכות שמיים, קודם לא עבוד מצוות, ועבוד מלכות שמיים איך מקבלים? זה שאתה מבין כמה שאתה יכול להבין. לכן ההשכלה וממילא הבינה וממילא הדעת, הידיעה, היא ודאי תנאי הכרחי לעורר את הרצון, וממילא תנאי הכרחי לפעול פעולה. כמובן, אנחנו לא אומרים שעד שאדם לא מבין בשכל כמה שיכול, הוא לא פועל פעולות, לא אמרנו את זה. כן? לכן כל זה אני רק רוצה להסביר. אולי נקרא את זה שוב. יש שני חלקים בלימודי העבודה השלמה. אנחנו רוצים, הרי מה הכותרת של הפרק הזה? סידור כוחות הנפש בדרכי עבודת השם. אנחנו רוצים להיות עובדי השם באמת. עובדי השם באמת זה לא להתרגש על איזה גג של מכונית ולצוק השם או אלוהים. זה שטויות, כן? אלא להיות עובד השם זה שכל ממדי החיים שלך הם מכוונים לרצון האלוהי. זה נקרא להיות עובד השם. אני חייב לשתף אתכם במשהו, אולי קצת מאוחר, אבל כדאי להכיר את זה. ראיתי לפני ראש השנה רמחל, שאני חושב יכול להפך את היחס לכל ראש השנה, נאום ראש השנה הסתיים, אבל אנחנו עדיין בתוך הסרט עם התשובה, אז זה קצת שייך עדיין, באיזושהי מידה. נפלא מאוד. הרמק, רבי משה קורדוברו, שואל, איך יכול להיות שראש השנה שנקרא יום הדין על פי המשנה, איך יכול להיות שראש השנה הזה, שהוא יום הדין לכאורה על כל מה שהיה בשנה שעברה, הוא לא חל בסוף השנה שעברה, אלא הוא חל בתחילת השנה הבאה. וכך הוא שואל הרמק, היה צריך להיות שיהיה קודם כל ראש השנה באמצע אילול, משהו כזה, אחר כך יהיו עשרת ימי תשובה לקראת סוף אלול, יום הכיפורים יהיה בסוף אלול, וראש השנה יהיה שנה חדשה אחרי שסיימנו את כל הסיפור של השנה, עד כדי עמדנו בדין, ראש שנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, אנחנו נקיים חלקים, מתחילים שנה חדשה. קושיה עצומה. מה הסברה, מה ההיגיון שיום הדין, לכאורה, על מה שהיה, הוא בעצם בתחילת השנה של מה שיהיה. אומר הרמח"ל, זה מדהים, זה מופלא מאוד. יום הדין בראש שנה זה בכלל לא על מה שהיה. זה באמת על מה שיהיה. הסבר. אומר הרמח"ל ככה. גם בדרך השם הוא כותב, גם במקומות אחרים. כל שנה, זה לשונו, יש סיבוב חדש, זה לשונו. סיבוב חדש של הופעת השם בעולם. שנה מלשון שינוי. דהיינו, אם העולם הזה הוא בין 6,000 שנות היסטוריה, ברור שיש קשר בין כל השנים, שנה אחת, שנה שתיים, עד 6,000, אבל גם ברור, למשל, ששנת 1,000 תשפ"א, שאנחנו כבר בתוכה, ברור שהשנה הזאת היא שנה שהיא שונה, מלשון שינוי, שונה מכל השנים שהיו עד עכשיו, ומכל השנים שיהיו לאחריה. זאת שנה ייחודית לגמרי, שונה לגמרי מכל השנים שהיו ושיהיו. אומר הרמח"ל, ובכל שנה ושנה, יש לקדוש ברוך הוא איזשהו תפקיד ביחס לשנה הזאת. יש לו מטרות ויעודים ביחס לשנה הזאת. וכל שנה יש לה את המטרות האלוקיות שהיא צריכה להוציא מהפועל. היא צריכה להוציא לפועל. יש לה את הייעוד שלה לכל שנה ושנה. לכן אומר הרמח"ל, יום ראש השנה זה בעצם היום שבו מתחדשת הבריאה. מתחדשת הבריאה התחדשות כזאת שהיא באמת התחדשות שלא הייתה אף פעם מאז בריאת העולם. ולכן אנחנו אומרים בתפילה, היום הרת עולם. היום זה היום של הריון העולם, לא היום היה הרת עולם. מובא שם בספר בעל היערות דבש, שהיה צריך להיות כתוב, אם אנחנו עושה הכל זוכרים מתי העולם נברא, כלומר אדם הראשון נברא בראש השנה, אז אם זה מדובר לפני 5,780 שנה, אז היינו צריכים להגיד בתפילה, היום היה הרת עולם. היום, לפני 5,700 שנה, היה ההיריון של העולם. זה משפט נכון. אבל אם אני אומר היום, היום כפשוטו היום, הרת עולם, באלף בית ותשרה, באלף ובית בתשרה, היום הרת עולם, זאת אומרת שעכשיו יש הריון של העולם. וכל הריון הוא מוליד חיים חדשים אחרים. ההיריון הראשון הוליד את ראובן, וההיריון השני הוליד את שמעון, וכו' זה הדרך. אז כל שנה היא בעצם שונה ביעדים שבה, במשימות שבה, במטרות האלוהיות ממנה, שונה מהשנים שהיו לפניה ושיהיו לאחריה. וזה ממש הריון חדש כתולדה חדשה שבאה לעולם. ממש. אומר הרמח"ל, מבהיל ממש. בסדר, אז הבנתי שיום ראש השנה זה יום התחדשות הבריאה. הבריאה מתחדשת ממש, והיא שונה מכל ההתחדשויות שהיו ושיהיו. בסדר. אבל מה זה קשור ליום הדין, ריבונו של עולם? אומר הרמח"ל, מבהיל ממש. אומר הרמח"ל, כל ראש השנה, הקדוש ברוך הוא מחפש, אם אפשר לומר, שותפים לדרך. מי מוכן להמליך את הקדוש ברוך הוא השנה, אבל לא להמליך ככותרת כללית, אלא להמליך לפי המשימות שמוטלות כרגע על כף המוזניים בשנה הקרובה. אני אומר עכשיו משפט מזעזע. כן? יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רוצה 100 משימות השנה. ואנחנו מוכנים להמליך אותו 50 משימות. אז אנחנו קובעים, אז זה לא רק להמליך אותו, זה להמליך את גבול הגזרה שהוא מולך. אנחנו מכריעים את גבול הגזרה של, של המלוכה. זה מביל. אז מה התפקיד של אדם בראש השנה? התפקיד של אדם בראש השנה זה להיות כלי חלול לגמרי, שופר שופרת, שופר חלול, כבא לומר לריבונו של עולם, אני הקדוש ברוך הוא איתך במשימות שמוטלות עליי השנה. ולכן זה יום הדין, במובן הזה דין מה? זה יום הדין לא למעשים שהיו, זה יום הדין איזה כוחות חיים האדם יקבל השנה לפי המוכנות שלו להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא בהמלכת השם לפי המשימות המיוחדות של השנה הקרובה. שהיא שונה מהשנים שהיו ושיהיו. זה הניקוי. אומר אהרון, למה לא מתנקים לפני כן? תשובה, זה הניקוי. ואז מגיעים לעשרת ימי תשובה ביום כיפור, כשאם אנחנו באמת היינו כמה שניתן בראש שנה צינור חלול, שפופרת, אנחנו מוכנים למשימות שהקדוש ברוך הוא יטיל עלינו, בעזרת השם שהוא משימות טובות, אז ממילא מתברר שכל הלכלוך שצברנו איתנו בשנה שעברה, הוא חיצוני לנו, זה באמת לא אנחנו. כך מסביר הרמח"ל, רבותיי, זה מזעזע. אז ראש שנה זה בכלל לא יום הדין על העבר, זה יום הדין על העתיד. וזה לא סתם איזה כותרת המלכת השם. זה להמליך את השם לפי המדרגה שאנחנו כבני אדם מוכנים להמליך את השם. ומוכנים להיות שותפים הקדוש ברוך הוא ביעדים של השנה הספציפית הזאת. איך הגעתי לדבר על זה? לא זוכר, למה התחלתי לדבר על זה? היה משהו. ידיעה. כנראה מצד הידיעה. כן, מה זה לדעת משהו? לדעת זה לא רק ההשכלה, זה לחיות את הדבר הזה. אז אם אדם למשל נכנס לראש שנה מתוך ההבנה הזאת, שזה בעצם יום הדין, ואיזה אחריות יש לו לכתפיים ליחס לשנה הקרובה, אז הוא שייך לזה לגמרי. כן, אז אני חוזר. טוב, כנראה הייתי צריך להגיד את זה, לא זוכר למה אמרתי את זה. יש שני חלקים בלימודי העבודה השלמה. הכולל את תיקון כל המעשים והמידות כולם, אז ברור שאנחנו רוצים לתקן את המעשים, כן, לכן הזכרתי. ודאי שאנחנו רוצים לקחת חלק בתיקון המעשים, לא רק שלי, בתיקון המעשים של העולם, של השנה הספציפית הזאת, של כל מה שמוטל עלינו. אבל איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו באמת, כל האישיות שקלקלה, כל האישיות עושה תשובה? אומר הרב, החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט. ולכן כיתת אמונה היא פה בכניסה למכון מאיר. אדם נכנס לכיתת אמונה, אמור לקבל על עצמו עולם מלכות שמיים, אמור לברר לעצמו את עולם האמונות והדעות שלו, אמור לבנות בתוכו השקפת עולם, אמור להשיג את השכל הנכון, הראוי, שמכוחו אחר כך יתוקן הרצון, מתוך השכל והרצון יתוקנו המעשים. אז החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט. האם אדם שנכנס לכיתת אמונה יכול לומר, טוב, למדתי שנה פה, עשיתי עבודה רצינית, עולם ההשקפה שלי מבורר, מסודר, סיימתי את המלאכה. ברור שלא. כי יכול להיות באמת שזה יישאר בסוף, כאינפורמציה קרה ויבשה שעומדת מחוץ לאישיות של האדם. יכול להיות. נכון, אותם אלה שבנו את המשכן, נשארו שכינה בישראל, נקראו חכמי לב. החוכמה שלהם מתגלה בלב. והלב מזרים דם לכל האיברים, אז זה מתגלה עד הפעולות המעשיות. האיברים פועלים מכוח הזרימה של הדם, שהלב יזרים את אותו דם. וכולי. לכן החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט. רבותיי, יש כאן נקודה מאוד יסודית, כמה אנחנו בתהליך התשובה, כל אחד למדרגתו וכולנו בעלי תשובה עד 120 בעזרת השם, כמה אנחנו מחויבים לברר וללמוד דרך השכל את עולם הערכים של התורה, את מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אי אפשר להסתפק רק בתיקון מוסרי ואי אפשר להסתפק רק בקיום מצוות, בקיום מצוותי, חייבים לברר ברור לימודי, עיוני, שכלי, פנימי את הדברים. וברגע שהאדם מברר לעצמו את הבירור הזה כמו שצריך, ממילא הרצון ינוע אחרי זה, וגם המעשים ינוע אחרי זה. אז איפה הבעיה נמצאת? למה אנחנו תמיד תקועים בין הידיעה השכלית לבין הרצון והפעולה? כי כנראה יש לנו בעיה עד כמה אנחנו משוכנעים. עד כמה השכל שלנו באמת השיג את החוכמה ואת הידיעה הנדרשת. לכן החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט. כמובן שהמילה כמעט היא גם נכונה. כי אחרי התעוררות השכל צריך שזה יעורר את הרצון. ואחרי שיעורר את הרצון צריך לעורר את המעשה, נכון, מידות ומעשים. נכון, כמו שרב כתב לפני כן במשפט הקודם. אז החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט, דהיינו השגת החוכמה וידיעת המידות, כאן מדובר על מידות, אז ידיעה שכלית של כל מידה ומידה, כן? מה המידה של כל מידה? למשל, הרב אומר בהמשך שיש מידות שהן מידות מצרניות, שהן נושקות אחת לשנייה ואנחנו יכולים להתבלבל אם לא הגדרנו שכלית כל אחת מהמידה, איך היא מדודה בצורה מדודה ומדויקת. למשל, מה היחס בין מידת הענווה למידת העצבות? מה היחס בין מידת האחריות למידת הגאווה? מה היחס בין מידת הסבלנות למידת האדישות? האדישות באלף. קושיה? אדם בשם הענווה, אם הוא לא יגדיר לעצמו מה זאת ענווה, הוא יכול להיות עצוב. ואדם בשם האחריות, הוא יכול להיות גאוותן. ובשם הסבלנות, הוא יכול להיות אדיש. וכולי אין זה הדרך, רק דוגמאות. בשם הגבורה, הוא יכול להיות פזיז. לכן כל מידה ומידה היא צריכה את המשקולת השכלית המדויקת כדי שנהיה מדודים באופן מדוד ומשון מד בדיוק באותה המידה. לכן החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט. אם אדם למשל מגדיר לעצמו נכון שכלית את מידת הענווה, יש סיכוי שהוא אין ותן. הוא מגדיר את המידה, הבין את המשמעות שלה, את הערך שלה, את החשיבות שלה, מה קורה לאדם בחיים בלי מידת הענווה וכו' וכו'. יש סיכוי שזה יחולל אצלו ברצון את את השייכות למידת ענווה, ואז באמת מבחינה מוסרית, ברמה המידותית, הוא יען ותן. ואז מילא גם הוא יפעל פעולות מכוח ענווה וכו'. לכן החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט. דיינו השגת החוכמה וידיעת המידות ענייניהן ותכונותיהן וגבוליהן וכל התפשטות כוחותיהן. כן, אז א' העניין של כל מידה, התכונה של כל מידה, הגבול של כל מידה, עד לאן זה מתפשט ואיפה הגבול עוצר, עוצר, עוצר את ההתפשטות, ואיך להשתמש בכל כוח ובכל מידה. כן, הרמח"ל, ספר מסילת ישרים, איך הוא בנוי. כל מידה יש לה ארבע בחינות, נכון? חלק אחד, הכרת המהות של המידה. חלק השני, החלקים שמהם המידה מורכבת, או אותם המידה כוללת. החלק השלישי, מה עם הדרכים להשיג את המידה. החלק הרביעי, מה אם הם מפסידים את המידה. אז בכל מידה, בכל ממד, יש בעצם ארבע בחינות. א', הכרת הדבר, ב', הכרת חלקיו, ג', הדרך המעשית לקנות אותו, ד', הזהירות, מעכבים אותו. את אותו ערך. אז זה חלק ראשון, זה הידיעה. ולכן אני חושב שלקח גדול פה כשאנחנו עושים תשובה צריכים הרבה ללמוד תורה, צריכים הרבה ללמוד מה השם רוצה, הרבה ללמוד לכוון את המחשבות שלנו למחשבות שלו, וזה בעיקר דרך מקצוע לימוד, לימוד אמונה, לימוד אגדה, לימוד פנימיות התורה, שהוא חושב בפנינו את, 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 את השכל, את השקפת העולם, אפשר לומר, שהקדוש ברוך הוא חפץ בה. אבל, הרב, כמו שאמרנו, הוסיף את המילה כמעט. החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט. כי אחרי השכל שעבד קשה, והבין והשכיל, ויש עכשיו שכנוע, שכנוע שכלי, אבל מלבד הידיעה, הוא חלק העבודה שאחרי הידיעה. ולמה אנחנו צריכים לעבוד? זה קשור לפסקה הקודמת שלנו פעם שעברה. כי באמת יש לאדם גוף, ויש לאדם גם הרגלי. אז הידיעה שהוא כרגע יודע בשכל היא מאוד מאוד חזקה, זה נכון. אבל מול הידיעה הזאת עומדת אלטרנטיבה. והאלטרנטיבה זה כוחות הגוף, והאלטרנטיבה זה גם ההרגלים. אז נכון שככל שהידיעה יותר חזקה, יש יותר סיכוי שזה יחלחל. נכון. אבל אומר הרב, אבל מלבד הידיעה הוא חלק העבודה שאחרי הידיעה, שאף על פי שמשיג בשכלו בהשקפה ראשונה דרכי ההנהגה הטובה, כן, יכול להיות שזה הולך ומתפתח, ההשקפה הזאת, יש השקפה ראשונה, השקפה שנייה, השקפה עשירית, השקפה מאה וכו'. מכל מקום, עדיין האדם הזה בפועל, בחיים המעשיים הממשיים שלו, מכל מקום הוא רחוק ממנה עדיין, מפני שלא הרגיל היטב את רצונו, והכוחות הממוסקים בגופו, הנה, איך אנחנו עוברים מהידיעה אל הרצון, מהרצון אל הגוף. יש לה רצון רצונות אחרים, יש בה רצון רצונות אחרים שהורגל עד היום. יש לה גוף, יש בה גוף או לה גוף התנהגויות אחרות שהוא התנהג עד היום. לכן זה, הידיעה היא מאוד חשובה, נכון. וזה לבדו כמעט, נכון. אבל סוף סוף צריך עבודה אחרי הידיעה. ואני אגיד בצורה מאוד מאוד פשטנית ונכונה. הידיעה לבדה לא מספיקה, צריך עבודה איך להכניע את ההרגלים ואיך להכניע את הגוף. צריך הרגל? צריך להכניע את ההרגל? אדם מתרגל לעשות דבר מסוים, עכשיו צריך להתרגל לעשות דבר אחר. למשל, אחי המעשים, משכו הלבבות. לדוגמה. אדם מתרגל לשחק בפלאפון בנסיעה באוטו. נו, מה עכשיו עושה? ישים את הפלאפון בכיסא האחורי. לא מגיע לפלאפון. למשל, דוגמה. אתה לא... השתכנעת שהתעסקו בפלאפון באמצע הנסיעה זה מסוכן, לך ולאחרים. השתכנעת. נכון. אבל עובדה שהידיעה השיחית הזאת, א', כנראה היא לא חזקה אצלנו עד הסוף, כי אם הייתה חזקה עד הסוף, זה היה כמו המדורה בחוץ, שדיברנו בהתחלה. וב', יש גם כמה הרגעים שהורגנו עד עכשיו. וכאן הרב ממש מייצר לנו איזה תנאי עבודה, איך להתגבר על הכוחות הממוסקים, על המסכים האלה של הגוף, על התאוות, על היצרים, על ההרגלים וכו', שיסכימו כולם בלב שלם אל הטוב ההוא. איך יוצרים הסכמה פנימית עד כדי ביצוע מעשי בפועל, ביחס לידיעה השכלית שאני השתכנתי, לא רוצה להגיד לגמרי, אבל השתכנתי באופן יחסי אליה. ביחס אליה. תראו מה אומר הרב. זה ממש, אני חושב, אני ממש חושב לכל מי שהוא במכון, בתקופה הראשונה של... של שאותו פה, אני חושב שהמשפטים הבאים זה קריטי. אדם מגיע, אני רוצה לפרט את זה רגע, אדם מגיע למכון מאיר. לומד חודש, חודשיים, שלושה חודשים, חצי שנה, הוא לומד, בשכל מתחיל לברר את הדברים, טוב, מתחיל לבנות לעצמו עולם של השקפה. אבל סוף סוף החברים שלו מקום אחר, והרגילים שלו מקום אחר, והחלומות שלו, והדמיונות שלו, והרצונות שלו, אולי גם המשפחה שלו, וההתנהגות שלו וכו'. אז הוא מאוד מאוד רוצה שהשכל הזה כבר ינהל את הרצון וינהל את המעשים. מאוד, הוא באמת רוצה. כן? אבל סוף סוף הוא מרגיש שהוא שבוי, הוא לא מצליח לשבור את התקרה הזכוכית הזאת. אז מה הוא עושה? אז נגיד לו, תלמד עוד יותר כדי שתשתכנע עוד יותר כדי שזה ימוטט את הרצון המקולקל ואת הרגילים המקולקלים. יכול להיות, זה נכון, כמו שאמרנו מקודם. אבל אומר הרב, צריך גם עבודה אחרי הידיעה. צריך עוד מאמץ אחד. מה העבודה? תראו מה כתוב פה. על כן, איך אנחנו יוצרים הסכמה בלב שלם שיופיע בנפש ובגוף אל השכל. הסכמה בלב אל השכל. אני יודע את הדברים בשכל. השתכנעתי בשכל. אני אפילו רוצה את זה. אבל יש גם רצונות מנוגדים. יש רצונות שלא נותנים לשכל הזה לחלחל עד הסוף. ואז הם לוקחים אותי הרצונות האלה למקומות אחרים. אז איך כן מייצרים את ההתאמה הזאת, את ההסכמה בלב שלם? איך מה תנאי הסביבה שצריך לייצר פה? אומר הרב, על כן, צריך ליישב דעתו הרבה ולהשקיט את מידותיו. קודם כל, לא להיבהל מהפער בין הידיעה השכלית לבין הרצון של פעם שגורר אותי לכל מיני מחוזות אחרים. קודם כל, יישוב הדעת, ליישב את הדעת, שהדעת לא תהיה לחוצה, פזיזה, עצבנית, מתוסכלת מכל הפערים האלה. ואולי גם הכישלונות בהקשר לזה. אז קודם כל, ליישב את הדעת ולהשקיט את המידות. לפעמים מרוב שאנחנו רוצים לעשות הכל עכשיו, קוראים את זה פה במכון עצבנות דתית, אז מרוב שאנחנו רוצים הכל עכשיו להוכיח לעצמנו שהנה, אנחנו כבר השגנו את היעד, את המטרה, אז זה מתפרק לנו מתחת לאצבעות. לכן קודם כל, יישוב הדעת ולהשקיט את המידות. לא להיות בלחץ, איך הרב כותב בעיניה במקום אחר, לא להיות בהול על הדבר הזה עכשיו. לא להיות בהול. אל תהיה מפועל. קודם כל, להרגיע. אתם יודעים איך מתחיל ספר בישול במרוקאית? קודם כל תרגי. זהו, קודם כל להירגע. אחרי שנרגעים, עכשיו אפשר כבר להתחיל לעשות משהו. אז קודם כל, יישוב הדעת והשקטת המידות. ואני אומר מניסיון פה הרבה שנים, יש פה חבר'ה שעברו פה במהלך השנים ורצו, באמת רצו, להתקרב אל השם ולחיות חיים של תורה וחיים של ערכים, והם באו לפעמים מעולמות רחוקים אחרים לגמרי, והלהט הזה והכמיהה הזאת וההשתוקקות הזאת והאטרף הזה יצר בסופו של דבר שכרו בהפסדו. בסוף לא הצליחו לעשות את זה כי לא היה שקט נפשי ולא היה יישוב הדעת והכל היה, אם הם חשבו שהכל זה הסתערות עכשיו, לאט לאט. הקדוש ברוך הוא ברא העולם, נתן לו 6,000 שנה להגיע ליעד, בסוף 6,000 נגיע ליעד, יש לנו עוד 220 שנה לפי החשבון שלפנינו. הגעת ליעד זה 6,000 שנה, זה לא בחמש דקות. אז אם הקדוש ברוך הוא יש לו סבלנות, אז גם לנו יש סבלנות. דבר ראשון, אז קודם כל להרחיק, סליחה, ליישב את הדעת ולהשקיט את מידותיו. ההפך מישיבה זה עמידה, הליכה, ריצה. הבעיה הזאת שאדם רץ כל הזמן קדימה ורוצה להשיג מהר והוא לא הולך בצורה מסודרת והוא מדלג על שלבים והוא לא מוכן לעבור תהליכים והדברים הם בחוץ ואז זה מתפרק אצלו, זה ממש, המציאות מוכיחה שזה טעות חמורה, ממש. אז קודם כל להרגיע את עצמך, דבר ראשון. ב' הוא להשתדל להרחיק עצמו מכל מה שמבלבל את מידותיו ופורץ אותנו, מכל מה שמגביר שורש ההתפעלות יותר מדי, שמקעקע את יסוד בינה הנפש כולו. כשאני למדתי בישיבה כבחור צעיר הזה, אז ראש הישיבה שלנו אמר לנו ככה איזה משל, שכשאתה רוצה, אז לא היה מחם חשמלי וכל זה היה רק את הקומקומים שלנו שמים על הגז, כשאתה רוצה לחמם מים בקומקום, אתה צריך לתת את הזמן למים לבעבע. אתה לא יכול לשים את הקומקום על המים, לשים את המים בקומקום על הגז, ואחרי 10 שניות זה לא רותח, אז אני מוציא. מכניס, מוציא, מכניס, מוציא. תן לקומקום לשבת על הגז, תן לו 2 דקות, 5 דקות, עד שהמים יבעבעו. והנמשל, אדם רוצה לעבור התפתחות רוחנית, תאריך להתפתחות רוחנית. הוא כל הזמן נע על הציר של ההווה, העתיד, העבר. אני אגיד בשפה אחרת רגע. אדם מגיע למכון מהיר, כל יום הוא חוזר הביתה, הוא חוזר לחברים, הוא חוזר לטלוויזיה, הוא חוזר לא יודע לאן. אתה לא שם לב שכל זה מבלבל אותך? כמו שכאן רב כותב, להשתדל להרחיק עצמו מכל מה שמבלבל את מידותיו, הוא פורץ אותנו מכל מה שמגביר את שורש ההתפעלות יותר מדי. העולם החומרי הוא גורם לנו התפעלות. הוא גורם לנו התפעלות יותר מדי. הכסף, הכבוד, הבגדים, האוטו, לא יודע מה. כל הממדים הגופניים והנפשיים האלה, הם יוצרים אצלנו התפעלות יתרה. אדם שבא ממקום רחוק, ועכשיו הוא נפגש עם התורה, כל זה עד היום מאוד הרשים אותו. עכשיו הוא רוצה להתרשם מהתורה, הוא רוצה להתרשם מעולם פנימי, לא מעולם חיצוני. אז דבר ראשון, לאט לאט סבלנות. דבר שני, אתה לא יכול יומיים להיות בבית ויום להיות במכון. יומיים להיות במכון ויום להיות בבית, זה לא הולך. אז לא אמרנו עכשיו אל תיסע חצי שנה הביתה. לא אמרנו את זה. אבל אמרנו כן, תן לעולם החדש שכרגע אתה בונה בתוכך, תן לעולם הזה לחול, תן למים האלה לבעבע בקומקום. אתה לא יכול כל הזמן לחזור אל העבר ואז אתה שואל את עצמך, אני בעצם לא משתנה. ברור שלא תשתנה. כי כל פעם שאתה חוזר אל העבר, ובפרט שבעבר יש הרבה חברים והרבה דברים ידועים והרבה אזור נוחות, כי זה מה שאני מכיר, וזה האזור הבטוח והמוגן שנוח לי בו וכו'. אז מאוד נוח לי להגיע לשם. והעולם החדש שלו אני צועד עכשיו הוא עולם, בלתי ידוע, לך לך. אל הארץ השערי כאן, לא יודע לאן אני הולך. כלומר אני יודע מה המטרה, יותר באהבת הבריאות ומתקע סם שלה מקבל, אבל אני כרגע לא שם. רבותיי, הנקודה הזאת נקודה מאוד מאוד חשובה. אני מסכים שהנקודה הזאת, כלומר הנקודה הראשונה של הסבלנות היא מרגיעה בתוך הקודש. הנקודה השנייה של לא ליצור מפגשים עם דברים שיכולים לגרום להתפעלות יתרה מהעולם הקודם שמנו אני הגעתי, אני מסכים שזה קשה. וזה קצת גובה מחירים, וכאן אני כן חייב להגיד נקודה לאיזון. לא לעשות את זה לבד, להתייעץ תמיד עם הרב שלך, שיגיד לך את גבול הגזרה. כלומר, אל תחליט בעקבות השיעור הזה, אני לא נוסע עכשיו הביתה חצי שנה. דרך אגב, גם מקרים כאלה ראיתי פה כבר. אחד החליט שכל דבר מבלבל אותו. להשתדל להרחיק עצמו מכל מה שמבלבל את מידותיו, הוא פורץ אותנו, מכל מה שמגריר שורש פוליטיות, יהיה יותר מדי. אני אתן דוגמה, ואני רוצה מיד להזן את הדוגמה. הקדוש ברוך הוא ברא כדור הארץ אחד שיש בו זכרים ונקבות. הוא לא ברא 2 כדורי ארץ, כדור ארץ לזכרים וכדור ארץ לנקבות. וכשהקדוש ברוך הוא ברא כדור ארץ אחד שיש בו גם זכרים וגם נקבות, הוא ידע שתהיה דינמיקה בין זכרים לנקבות. ועל פי זה כל הלכות צניעות ובעזרת השם קשר בין איש לאשתו וכו'. יכול להיות אדם הגיע למכון מאיר, אני מדבר בשפה של קודים, שהדינמיקה בין זכר לנקבה אצלו לא היו מי יודע מה. מי יודע לאיזה תאומות הוא הגיע. מגיע לבית המדרש, מגיע למכון מאיר, הוא רוצה עכשיו לבנות עולם של צניעות, עולם של פנים, לא רק עולם של חוץ, לא רק עולם של מראה חיצוני, לא רק עולם של גוף וכו'. אז ברור שהוא לא יסתובב כל היום עכשיו פה, אומנם פה זה ירושלים ולא תל אביב, אבל הוא לא יסתובב כל היום ברחובות והראש שלו יתרטר כמו המטרה. אפילו אפילו היו כאן בעלי תשובה שאמרו שאפילו שיעורים מעזרת נשים הם לא רוצים לבוא. איך אמר לי פעם, אני לא יכול להעריך את הבושם הזה, את הפסמים האלה. זה מחזיר אותי לעבר, לא יכול. מבין אותך? מבין אותך. צריך גם להגיד לבנות שבאות פה לשיעורים. שאלף הן באות בצורה מאוד מצומצמת בשיעורים מסוימים, ובית גם שיבואו בשקט ובצניעות וכל מה שכלול בזה. וכו'. ואם יגיד לאדם, תשמע, זה מבלבל אותי. זה מגביר שורש ההתפעלות. יכול להיות שנגיד לו, אל תיכנס. בשלב הזה. נכון, בסוף יש אותו כדור הארץ גם מזכר ונקבה, וגם הוא צריך להתחתן בסוף, זה גם נכון. אבל לא להגביר שורש ההתפעלות יותר מדי. וזה קשה, רבותיי, הנקודה השנייה פה היא קשה. להרחיק את האדם, שאדם מרחיק את עצמו ממה שמבלבל אותו, פורץ את המידות שלו, מבלבל את המידות שלו, הוא לא מדוד, הוא בא לבית מדרש, הוא רוצה למדוד בשכל את הדברים, הוא פוגש עולם חיצוני, זה משבש לו את המדידה. הוא פורץ גבולות. מגביר את השורש ההתפעלות, וזה מקקע את כל יסוד בניין הנפש. לכן אני חושב שיש כאן שני תנאי סביבה, או שני תנאים חשובים, של עבודה שהיא אחרי הידיעה. עבודה ראשונה, סבלנות בתהליך הרוחני. עבודה שנייה, לדעת לא לייצר התמודדויות מיותרות עם העולם החומרי. עבודה, זה מה שכתוב פה. אומר הרב, עוד טיפה, ובכל אלה, כלומר גם יישוב הדעת, והשקטת המידות, ולהחיד עצמו ממה שמבלבל את המידות, ופורץ את זה, ולמה שמגביר שורש ההתפעלות, ובכל אלה ירגיל עצמו בהשקפה חזקה וחוכמת אמת. לא רק להתנהג ככה בפועל. השכל צריך לנהל את זה, השקפה חזקה, חוכמת אמת, השקפה, חוכמה. השכל צריך להכריע את זה, השכל צריך להיות המנהל של המהלך הזה. וכאן הרב אומר עוד חצי משפט, וזה משתנה מאדם לאדם. נכון? אצל רובן זה יופיע בצורה מסוימת, אצל שמעון זה יופיע בצורה אחרת. ובכל אלה ירגיל עצמו בהשקפה חזקה וחומת אמת, בכל דרכי התיקון שיראה בהן שכלו כפי מה שיאות לתכונתו. יש אחד, אתה תגיד לו, תשמע, אתה עכשיו במכון מיר חודש לא יוצא. מבחינתו זה בניין, זה צורת הבניין. זה באמת יבנה בתוכו משהו, ייתן לו איזה עוגן, איזה יציבות, איזה קביעות, שכשהוא יצא עוד חודש, אז יהיה לו את הכוח להתמודד וכו'. ויש אדם, אתה אומר לו, תשמע, אתה עכשיו חודש לא יוצא, אתה שמת אותו כערי בסוגר, שמת אותו בצינוק, אתה צמצמת לו את כוחות החיים, הוא חייב לצאת, לראות עצים, להריח את הפריחה. הוא חייב את המרחב. אז זה משתנה לפי האדם. ובכל אלה ירגיל עצמו בהשקפה חזקה וחמת אמת, אז בכל זה, להשקטת המידות ויישוב הדעת ולסלק את כל ההתפעלות היתרה הזאת, להרגיל את עצמנו, להרגיל במשך תקופות, הרגל, משהו נרגל, כן? להרגיל במשך תקופה מתוך שכל ומתוך ההקשבה לאישיות המייחדת אותי, לאישיות המיוחדת שלי. ובכל אלה ירגיל עצמו בהשקפה חזקה וחמת אמת, אז גם ירגיל וגם השקפה חזקה וגם בכל דרכי התיקון שירה בהן שכלו כפי מה שיאות לתכונתו. אז יכול להיות שדרך תיקון מסוימת היא מתאימה לאחד, ואותה דרך תיקון שמתאימה לאחד, היא לא מתאימה לאחר. הרב כותב בשמונה קבצים, לא זוכר כרגע להגיד איפה, הרב כותב בשמונה קבצים, שלכל אחד מאיתנו יש את השביל הרוחני שלו. ומה, כן, עמוד הרשנים, חייב אדם אמר, בשבילי נברא העולם, אל תקרי בשבילי, אלא בשביל שלי. כן? חייב אדם אמר, בשביל שלי נברא העולם. אז לכל אחד יש את השביל שלו, אומר הרב, מה שהוא שביל נכון לאדם אחד, הוא יכול להיות ערס וחורבן לאדם אחר שיכנס לשביל הזה. עד כדי כך. וגם זו גם נקודה שצריכה מאוד מאוד ברור כאן במכון מאיר, שהרבה פעמים בעלי תשובה מעתיקים אחד מהשני כל מיני דברים. מה אתה מעתיק? אחד כבר התחיל להתפלל. השני בכלל לא במקום הזה. ההוא בחדר מתפלל. החבר שלו רואה אותו, רגע, מה איתי? אתה עוד לא שם. הוא לובש ציצית, מצמר, 60 סנטימטר. הוא עוד לא שם. זה צריך להיות מאוד אינדיבידואלי, מאוד אישי. לכן, בכל אלה ירגיל עצמו בהשקפה חזקה וחוכמת אמת, בכל דרכי התיקון, שירה בעין שכלו כפי מה שיאות לתכונתו, כלומר לפי התכונה של האדם, לפי התוכן שלו, לפי האישיות שלו. כי לפעמים צריך להרגיל עצמו לחזק מידותיו שיוכלו להתקיים בתארתן וקדושתן גם בעוסקו עם בני אדם ודרכי העולם. נכון שצריך מצד אחד לסלק את כל הבלבולים ואת כל ההתפעלויות היתרות, נכון, אבל מצד שני יש גם עסק עם בני אדם, האדם הוא צור חברתי, ויש גם דרכי העולם, האדם הוא חי בעולם הזה, ויש בעולם הזה ממדים חומריים. אז לפעמים הפוך על הפוך, כלומר לפעמים דווקא המפגש, כמובן עוד פעם בגבולות גזרה ולפי המגמות הרחוקות וכו', דווקא המפגש עם בני האדם והמפגש עם העולם, דווקא הוא יכול לבנות את העולם הרוחני ביותר תוקף וביותר ערך וביותר, בצורה יותר נכונה לאדם הפלוני הזה, מאשר אם עכשיו הוא יתנתק מהכל. אז זה מאוד אישי. והכל יעשה למען דעת השם ועוזו. והכל, מזה הכל מתחיל, בזה הכל מתחיל, בזה הכל מסתיים. והכל לשם שמיים. כלומר, זה שאני עכשיו פוגש את החברים שלי מהעבר, למרות שזה לא בדיוק הנושא השיחה, וזה לא בדיוק הסגנון, ולא בדיוק המקום שבו אני נמצא היום וכו', יכול להיות, וכל זה אני עושה לשם שמיים, כי אני יודע שהניתוק החברתי שלי מהם כרגע בשלב הזה, הוא יכול לגרום לעיכובים בתהליך של ההתפתחות הרוחנית שלי כרגע. איך משמרים את היחס, ומצד אחד להקשיב לעצמך ולתת לעצמך את מרחב החיים כדי לבנות את העולם הרוחני, ומצד שני להימנע מבלבולים ורשמים חיצוניים מיותרים, איך עושים את איך בונים את האיזון הזה? זה מסובך מאוד, נכון? והרבה פעמים גם אנחנו טועים בזה ולומדים מטעויות. בסדר? מי שרוצה לספר סיפור אולי שקשור למשהו בהקשר הזה? יש לך משהו אהרון להגיד? מה? איך? פשוט, דברים פשוטים תמיד הכי חשובים. לפני חודש היה לך ערב צוות מהצבא. לא הלכת אליי בגלל שיבלבל אותך. וזה יעשה לך טוב לאחר מעשה? אז אופה, אני לא אומר שטעית, כן? אני רק אומר, הנה, אתה רואה שזה צריך פה משקולת. אביתר. נחינם, אני אגיד אפילו, אני רוצה רגע להחריף. בואו רגע נסתכל על כל החשבון פה. אנחנו הרבה פעמים, ואני חושב שזו הנקודה שכאן אני רוצה לחדד גם, אנחנו הרבה פעמים תולים את הכל בשכל, בהבנה. נגיד דיאטה. החלטתי שנכון לעשות דיאטה. חזק וברוך. אני מספיק חזק בשכל, השתכנעתי שזה מה שצריך לעשות. יופי. אומר רבי, אתה חביבי, אתה בא לחתונה, 18 וחצי מנות ראשונות. אתה... זה מבלבל אותך. אל תהיה כזה, אל תחזיק מנפחה כזה חזק. אדם צריך ליצור תנאי סביבה שהוא לא ייפגש עם כל מה שיכול לבלבל אותו ולהרשים אותו, עד כדי כך שבסוף הידיעה השכלית תיכנע מול כל זה. לכן נכון שהחלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט. זה נכון. אבל מלבד הידיעה הוא החלק העבודה שאחרי הידיעה. והעבודה שאחרי הידיעה היא דורשת תנאים שיאפשרו את העבודה הזאת. שיאפשרו לידיעה לחלחל ולהכריע את החיים. מסכים לגמרי, מה שהבאתם אומר זה חשוב מאוד. מצד אחד הרבה פעמים אנחנו רואים מהעיקר את התיקון המעשי. אומר לך רב אתך לא, בינן השכל. מצד שני יגיד, הרגע בינן השכל, אז אולי לא צריך תנאי סביבה. לא צריך עבודה מעשית. לא, צריך עבודה מעשית. וכמה משנים? איזה אחוז משנה בסוף? ברור, אחי, בכל התחומים זה ככה. תראו, אני לא מבין בריצת מרתון, אבל כל מי שרץ מרתון יודע שכדי לנצח מרתון או כדי לסיים מרתון, אתה צריך לרוץ בקצב קבוע. נכון? איך ילד יתחיל מרתון? ייתן איזה ספרינט כדי להיות ראשון, לתפוס פער על כולם, ואחרי סיבוב או שניים, נפל. זה לא עובד ככה. איך זה נקרא? חלוקת קשב, חלוקת קצב. החלוקה הזאת, המוכנות לתהליכיות הזאת היא מאוד מאוד יסודית, מאוד חשובה. כן, רציתי להגיד משהו מאחורה. כן. לא אמרתי את זה. אמרתי שהוא צריך לדעת שיהיו מחירים בדרך. כמו שאמרנו בהתחלה בשיעור הראשון. ואם הוא חושב רק בנועם לבד ילך ויאמר לעצמו שלום שלום, קרוב הוא למכשול. אם הוא חושב שהתהליך הרוחני שהוא עובר, בתנאי שהוא מוכן לעבור תהליך עומק ולא תהליך רוחב, הוא מוכן באמת לעשות שינוי ובאמת רוצה להיות אדם אחר. כן? מה שהוא צריך להיות. אם הוא באמת נכנס לתהליך הזה ברצינות, הוא צריך לדעת שהוא לא יכול להגיד לעצמו שלום שלום ורק בנועם לבד ילך באורח סלולה, זה מה שכתוב פה. אלא הוא ייפגש עם מרירות, עם כדרות, עם לחץ, כי הקווים המתפשטים, הוא יצטרך להכניס אותם פנימה ולהפריח אותם מחדש. ובזמן שהוא מכנס פנימה, כלומר הוא לא הולך למשל כל מיני דברים שהזכרת עכשיו, זה כואב לו, זה לוחץ לו, זה מציק לו. מציק לו. מה? איזה דברים? אני לא נגד להיפגש עם חברים מהעבר, אני בעד. רק להיפגש עם חברים מהעבר נכון. להיפגש נכון. סתם דוגמה, אני אתן לך דוגמה, מכילה לדוגמה, בסדר? לאדם שחי בחברה מעורבת, נגיד אדם, אני אקרא חילוני, חי בחברה מעורבת, בנים, בנות, בקיץ, לא בדיוק לבושים. עושים איזה כינוס חברתי כזה. הוא יודע שהוא הולך לשם, השפת הים הוא נמצא כמעט. ילך או לא ילך? חברים! מילת קודש הקודשים, חברים, חברות. ילך או לא ילך? לא יכול ללכת, מה אפשר לעשות? ניקח דוגמה טכנית הכי פשוטה שאני יכול להגיד, זה יותר קשה, כי אחת דוגמה יותר פשוטה. עושים על האש, הצוות עושה על האש, אבל מה אפשר לעשות? האוכל לא קשר. מה אתה רוצה שילך וירד לו ריר? טוב, אז אולי הוא צריך לארגן את הקשר. בסדר, יכול להיות, אבל נגיד שלא יקשיבו. אז הוא לא הולך, מה אפשר לעשות? הוא לא יכול ללכת לזה. לכן המחירים כאן הם נדרשים, אנחנו לא אומרים, יש מחירים, צריך לדעת את זה, תהליך תשובה, תהליך עומק, כלומר נגיד לך, תשובת עומק דורשת מוכנות לשלם מחירים בתהליך. וזה מחירים, מי שלא מבין את זה, אז הוא מכילה, הוא חי בסרט. אני שוב חוזר משפט שאולי הבלעתי אותו מקודם. כל אחד מאיתנו, עד שהוא הגיע למכון מיר, הוא בנה לעצמו איזשהו עולם. יש לו עולם חברתי, יש לו משפחה, חברים, לימודים, עבודה, הרגלים, וכו'. יש עולם מוגן, עולם בטוח, עולם שנותן לך יציבות. אדם מגיע לבית המדרש, מגיע למכון מיר, הוא מגיע לעולם, נגיד אני אחד הקצה, הוא מגיע לעולם בלתי ידוע, עולם בלתי מוכר, הוא לא מבין לך מה עיקר מטפה, לא מבין את הקודים, לא מבין בכלל, הוא לא יודע בכלל לאן הוא הולך. זה קשה מאוד לעזוב את אזור הנוחות וללכת אל הבלתי נודע. זה קשה מאוד, צריך להצדיע פה לכל בעל תשובה. ממש. אני זוכר את עצמי, כשהייתי יושב עם חבר'ה אחד על אחד ככה בשיחות אישיות בתחילת הדרך, לפעמים היו לי דמעות בעיניים, הייתי אומר, וואלה, אם אני הייתי במצבו, לא בטוח שאני כוח לעשות את המסע הזה. קודם כל המוכנות לקפוץ לים ובטן, להיכנס למסע. באמת צריך להוריד כאן את הכובע בפני כולם. על אמת אני אומר את זה. עכשיו, האם אנחנו מבטרים על כל העולם העברי שלנו? ממש לא. יש דברים נפלאים. וגם החברים שלי מעבר, גם אם יקראו להם חילונים ולא יודע מה הם, נפלאים ומתוקים, חס ושלום. זה לא הפוך. אני חושב יותר מזה, אני חושב, אם נסדר רק את הדברים ונסיים ראש השעה כבר מאוחרת, בשלב הראשון יכול להיות שהקיבוץ הזה שצריך לעשות, הוויתור הזה, הצמצום הזה, הוא אולי יותר חריף. ככל שאדם, וזה גם רם יותר מהמשך, ככל שאדם עובר את התהליך בצורה יותר מודרגת ומושכלת, כשהוא יגיע להמשך הדרך, הוא ידע אחר כך איך לחזור אל העולם הקודם שלו, אבל לחזור נכון. לחזור בגבולות גזרה. ולא דווקא כדי להחזיר אותם בתשובה, ממש לא. יהיו דברים שצריך לוותר, צניעות, יש קווים, אין מה לעשות. נכון, אבל יש דברים שבאמת אפשר לחזור וצריך לחזור אליהם. ורק עכשיו הוא יחזור ממקום נכון, ממקום אמיתי. עכשיו, זה גם נערה חשובה, לא לחשוב שכל מי שנכנס לכאן, הוא מוותר על כל העולם הראשון שהיה לו ושם על הכל איקס. ממש לא, ממש לא, זה לא נכון. מבחינה מסוימת, אם שואלים אותי ברמה עקרונית, אסור שזה יקרה, אסור. זה תהליך תשובה לא נכון התהליך הזה. אלא, יהיו דברים שהוא יצטרך לא להיפגש איתם יותר, כי זה באמת, זה בחוץ, אין מה לעשות. ויהיו דברים שהוא ייפגש איתם בשלב השני ממקום הרבה יותר נכון. ואז הוא ירים את הכל וירומם את הכל. הפוך. טוב, יש כאן המון פרטים, אני חושב את הכיוונים אנחנו פחות או יותר הבנו. טוב, יישר כוח לכולם, גמר חתימה טובה בעזרת השם. לגבי אחרי החגים, אני עוד לא יודע מה נלמד. אתם רוצים להמשיך את זה או משהו אחר? להמשיך את זה? אז נמשיך את זה, בסדר גמור. יישר כוח, ברוכים תהיו, גמר חתימה טובה לכולם בעזרת השם.